עם עבודה גדולה של מפסח עד שבועות. בסדר? פסח, חג של האמונה. חג של אמונה, נכון? אנחנו עושים את הליל הסדר, בלילה הזה מודים לקדוש ברוך הוא על כל הניסים שהוא עשה איתנו, ומכירים טובה לקדוש ברוך הוא על כל הניסים. ולכן אנחנו חייבים להודות, לפיכך אנחנו חייבים להודות, זה, מברכים, משבחים, אומרים הלל, מודים לקדוש ברוך הוא, עושים את המצוות של הלל הזה, ובעיקר סיפור לספר את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, כן, והגדת לבנך, ולהעביר הודעה, הודעה לשם יתברך, וזה חג של אמונה, נכון? אוכלים את המצה שהיא מחלד מהימנותה, האוכל של האמונה, ומתחזקים מאוד מאוד באמונה. עכשיו, יפה, מאמונה צריך להגיע לביטחון. בסדר? אמונה זה שאתה יודע את הדברים. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא עשה הכל, והוא כל הכבוד, כן, להשם יתברך, על הניסים שהוא עשה לנו, מרגישים הכרת הטוב להשם יתברך. ומפה צריך לא רק שזה יהיה ידיעה בראש, אלא להביא את הידיעה הזאת להתפשטות, כן, לחיות עם זה. לחיות עם הדברים האלה, יש לנו עבודה של 49 ימים, שזה ימי העומר, מהקורבן העומר, שקורבן העומר הוא גם כן הכרת הטוב לשם יתברך, על היבול של השנה, של יש תבואה חדשה, לא אוכלים מהתבואה החדשה, עד שמביאים קורבן לקדוש ברוך הוא, ורק אז מותרת התבואה החדשה באכילה. כן, זה בהתחלה השעורים, שזה בעצם המנחה של העומר, ואחר כך בהמשך יש את הקציר של החיטים, חיטים מותר לאכול אחרי העומר, אבל לא מביאים מזה קורבנות, אתם שמביאים את שתי הלחם בחג השבועות, שזה נעשה מחיטה. ואז מביאים את הקורבן הזה, קורבן העומר, שהוא הכרת הטוב גם כן, הכרת הטוב לשם יתברך, כמו שהחינוך כותב לבאר את המצווה הזאת, ומשם מתקדמים בעבודה עד שמגיעים לשבועות, שזה החג של הביטחון. חג של ביטחון בשם יתברך. למה שבועות זה חג הביטחון? בחג השבועות אנחנו מקבלים את התורה. התורה, עם ישראל מקבלים אותה, איך אומרים באהבת עולם, אהבה רבה? בתפילה אומרים, בעבור רבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים, כן תחננו ותלמדנו. אז איך עם ישראל זוכה לתורה? בעבור רבותינו שבטחו בך. למה לימוד תורה דורש ביטחון? למה בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים? למה לימוד תורה דורש ביטחון? אז טוב, יש כמה הסברים, כן? הסבר אחד פשוט, זה כן, בן אדם צריך לצאת מהעבודה מוקדם, או אפילו לשבת וללמוד ולוותר על יום עבודה, או על שבוע של עבודה, או על חודש של עבודה, או לפעמים בכלל, ולשבת וללמוד תורה, זה דורש ביטחון. בן אדם שאין לו ביטחון בשם יתברך, מהזמן שלו, לוותר מהעבודה שלו, הוא יעדיף לעבוד שעות נוספות במקום ללכת ללמוד תורה. לימוד תורה דורש מהאדם ביטחון. בעבור אבותינו שבטחו בך, היה להם ביטחון בשם יתברך, ותלמדם חוקי חיים. אז הם באמת, הקדוש ברוך הוא לימד אותם את התורה, שהיא חוקים של החיים. בסדר? חוקים של החיים, חוקים שנותנים חיים, תורת חיים ואהבת חסד. כן, תורך וחיים, אהבה וחסד. זה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, אבל בזכות מידת הביטחון שיש לאדם. כמה שיש לאדם ביטחון, הוא יזכה לתורה. יש עוד הסבר, שמה זה בעבור עבודים שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים. התורה היא דבר מאוד מאוד קדוש, ולכן האור של התורה הוא אור שהוא למעלה מנפשין רוחין ונשמעתין. בסדר? הוא אור כל כך גדול שאדם לא יכול באמת להשיג ולהבין תורה. אומר, כך חמור ותנסה להסביר לו סברה עדינה בסוגיה. אין סיכוי, אתה יודע מה? אפילו לא סברה עדינה, אפילו סברה סתם. תנסה להסביר סוגיה, תנסה להסביר לו הלכה, אין סיכוי שהוא ידע, אין סיכוי שהוא יבין. כלפי התורה, כמה שהיא באמת קדושה ובאמת עליונה, המוח שלנו זה מוח של חמור. אין סיכוי בדרך הטבע שאדם ילמד תורה ויזכה להבין ולהשיג תורה. רק מה, איך בכל זאת אדם יכול ללמוד תורה ולדעת תורה ולהשיג תורה ולקבל את האור של התורה? כי כשאדם מתיישב ללמוד תורה, אז הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, בא ושונה כנגדו. הקדוש ברוך הוא כביכול בא ויושב ולומד איתו חברותה. המדרש מתאר את זה שכמו ילד קטן שיושב על הברכיים של אבא שלו, ואבא שלו אוכל משהו, והוא רוצה מהאוכל של אבא. מכירים? כן, קורה. הוא רוצה מהאוכל של אבא. ואז האבא לוקח, אתה יודע, מהצלחת המרכזית, ולוקח צלחת קטנה, ושם לו בנפרד. הוא לא. טוב, אז הוא לוקח מהצלחת שלו, של האבא עצמו, ונותן לו. לא. אומר לו, מה אתה רוצה? אומר, איני רוצה, לשון המדרש, איני רוצה, אלא מה שמתוך פיך. מהביס הזה שהכנסת לפה, משם אני רוצה. קורה לפעמים? כן, איני רוצה אלא מה שמתוך פיך, ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין. זה מה שאני רוצה, את הדבר הזה. אז אומר המדרש, כך אותו דבר, היהודי שיושב ולומד תורה, זה כזה אמירה של איני רוצה אלא מה שמתוך פיך. הוא רוצה ללמוד תורה מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ילמד אותי תורה. בסדר? ולכן, הרבי אברהם בן הרמב״ם כותב שכשהם מברכים ברכת התורה, אז נכון, איך מסיימים ברוך אתה השם? המלמד תורה לעמו ישראל. אז רבי אברהם בן הרמב״ם כותב בשם אבא שלו, שלא להגיד המלמד תורה לעמו ישראל. אומר למה? כי הקדוש ברוך הוא לא מלמד היום תורה לעם ישראל. הוא לימד בעבר, במעמד הר סיני הוא לימד תורה לעם ישראל. במדבר, שהוא לימד את משה רבינו, היום עם ישראל עומדים לבד. אז לכן הוא מביא לא להגיד את הגרסה הזאת. אנחנו אבל כן אומרים את הגרסה הזאת. מה הפירוש? כי גם היום הקדוש ברוך הוא מלמד תורה לעם ישראל.
איזה גרסה הוא
שאומר? הוא אומר, לא זוכר, לא זוכר את הגרסה שהוא כותב, אבל הוא אומר, המלמד תורה לעם ישראל, המלמד תורה לעמו ישראל, הוא אומר, לא להגיד את הברכה הזאת, כי זה באמת לא, היום הקדוש ברוך הוא לא מלמד בפועל תורה לעם ישראל, אלא רק לימד בעבר.
אני שואל. היום השואל, אני שוכן מלמד, יש אנשים שעמלים בתורה, ומה שהם מספיקים זה מעל הטבע. זאת אומרת,
נכון.
זה
כמו שנותן להם סוג
של מתנה.
נכון.
זה סוג שהוא מלמד
אותם. וזה בדיוק הנקודה, שהיות ואיני רוצה משהו מתוך פיך, והאדם שיושב ולומד תורה, הקדוש ברוך הוא שונה כנגדו, גם היום, בבחינה נסתרת יותר, הקדוש ברוך הוא מלמד תורה לעמו ישראל. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, ופשוט כל אחד שמתיישב ללמוד תורה, בעיקרון, המוח שלנו לא אמור לקלוט תורה. זה דבר שהוא טבעי מדי, המוח הוא טבעי מדי, וזה דבר שהוא עליון מדי. כי גם הם מתפללים לקדוש ברוך הוא, כל יהודי שיושב ולומד, הוא בעצם בזה שהוא מתיישב ללמוד, הוא בוטח בשם יתברך, אני לומד.
הם גויים שלומדים, לא?
מה? גויים? למה?
יש לך... סינים.
סינים לומדים?
לא, שמעתי פעם אחת דבר כזה.
כן, במדבר של הגמרא.
אבל מה הם יודעים, תכלס?
לומדים,
מה הם מבינים?
חוכמה שבגמרא.
בסדר, נו, את החיצוני של החיצוני של החיצוני של המשלים. תראה, כמו שאתה רואה כאן כל מיני אנשים כאלה שכאילו לומדים תורה ומדברים איתך על מה שכתוב בתורה והידע שלהם השם ישמור ויציל. לא, גם ההבנה של מה שנאמר פה בכלל, אין. כאילו אין עם מי לדבר. זאת אומרת, זה לצערנו קיים יותר מדי, דברים כאלה שלא לא באמת לומדים. אבל לא, ובפרט שאנחנו מדברים לא על ידיעה חיצונית של כך וכך וכך, ואתה יודע, להקריא דברים, לחזור עליהם, אלא להבין, לקבל את נשמת התורה. בסדר? יש את הלבושה דאורייתא, כמו שהזוהר קורא לזה פרשת בעלותך, יש את הגופה דאורייתא, לבושה דאורייתא זה הסיפורים. הגופה דאורייתא זה ההלכות. יש את הנשמתא דאורייתא, הנשמה של התורה, ויש את הנשמתא דנשמתא דאורייתא, הנשמה שבתוך הנשמה. אז אומר הזוהר הקדוש, אוי ואבוי להם, לאלו, שתופסים רק את הלבושה דאורייתא, ולא מתחברים לגופה דאורייתא. אלה שעסוקים רק בסיפורים של התורה. תופסים אותם כסיפורים חיצוניים, לא רואים את האור הפנימי של התורה, לא רואים את הגוף הדאורייתא, את ההלכות. זאת אומרת, מה הכוונה כאן הלכות? יש דברים שברור לכולם שיש פה הלכות. אבל אתה קורא בתורה, ולומד על אברהם אבינו, ולומד על יצחק אבינו, ולומד על משה רבינו, ולומד על עם ישראל במדבר. מה אתה מבין מהסיפורים האלה? אתה קורא, הנה, פרשה האחרונה, על אהרון הכהן, על... מה למדת מהסיפור הזה? מה הבנת מהסיפור הזה? שאהרון הכהן, שתי הילדים שלו מתו, והוא שתק, ואז... רגע, מה אתה לומד מזה? מה ההלכה שאתה מוציא מזה? זאת אומרת, הלכה לא רק במובן של סעיף בשולחן ערוך, אלא הלכה, מה אתה לוקח עמך לחיים, בדיוק, מה אתה הולך עם הדבר הזה? זאת אומרת, מי שתופס את התורה רק כסיפורים, הוא יודע לחזור לך יופי על כל הסיפורים של אברהם אבינו. אבל מה, לא רק מה אתה למדת את התורה, מה התורה לימדה אותך?
בדיוק מה שהסברת, ללמוד.
תשמע.
לא, זה שאמרת לי בהתחלה, כן. שללמוד, כאילו כל הקטע של הלימוד זה בעצם כאילו ללמוד את זה ולהבין וליישם את זה מאשר סתם לקרוא.
לא, בדיוק, לא רק לקרוא,
אלא...
יכול, כן, הגיוני, הגיוני, כן. וזה ללמוד את התורה, זאת אומרת שבאמת גוף הדאורייתא. ואז יש לא רק את הגוף הדאורייתא, שזה הלכות, חלק הלכות גלויות, חלק הלכות יותר נסתרות, אבל גם הם, כמו שהרמב"ן כותב, כן, הרמב"ן כותב ב... על העניין של רש"י הראשון בתורה, ששואל למה צריך, למה התורה לא מתחילה מהחודש הזה לכם, המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, למה צריך את כל פרשת בראשית, אז רש"י אומר כוח מעשה ויגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. אבל הרמב"ן כותב שעצם זה שיש את כל הפרשיות האלה בראשית עד פרשת בוא, החודש הזה לכם, הוא אומר צריך את זה בשביל ללמד אותנו הנהגה לחיים. אתה רואה את ההתנהלות של אברהם אבינו, אתה רואה את הרמב"ן על המקום. בראשית א' א'. אומרת, תסתכל על ההתבוננות, תתבונן על המציאות, כאילו, מה קרה לאנשי סדום? מה קרה לדור המדבר? מה קרה, כן, לעם ישראל במצרים? איך הם התנהגו? איך התנהג פרעה? התנהגות חיובית מצד אחד והתנהגות שלילית מצד אחד, ולראות, כאילו, איך אדם אמור לחיות? ללמוד מהמעשים של הגדולים. עכשיו, כל הלימוד הזה הוא לא לבוש הדאורייתא, זה כבר הגוף הדאורייתא. ואז יש לך את הנשמת הדאורייתא, הנשמה של התורה. את הנשמת הנשמת הדאורייתא, את הנשמה של הנשמה, זה רק שמשיח יבוא, יהיה לנו את זה בשלמות.
אז עכשיו אבל... שאני קורא משנה, כן. כל כתבי הקודש מצילים אותם מפני הדלקה,
כן.
אני בעצם, השם יושב מולי, ואומר לי, ניסים, כך אני מאכיל אותך ומלמד אותך.
יפה. אז הוא, מצד אחד אתה יודע שמותר להציל כתבי הקודש מפני הדלקה, בשלב הבא יהיה לך שאלה ברמב״ם, בספר המצוות וביד, מה הגדרה המדויקת, האם זה מדין איזה איסור, זה לא תעשום כן לשם לוקחם, כן או לא, סתירה מפורסמת, פשוט מאוד מפורסמת, ידועה, ואז יש להבין את העומק של ההלכה הזאת, כן? למה כתבי הקודש מצינו אותם מפני הדקה? איפה הקדוש ברוך הוא לימד אותנו את הדבר הזה? כן? מה הוא רצה ללמד אותנו בדבר הזה? ואז כשאתה מבין את התורה ובהבנה, לא רק סיכום מלכתי, שאם יש שריפה, מוציאים את כתבי הקודש אפילו בשבת. כן? אתה מבין את זה, ואז אתה לומד מפה התייחסות לכתבי הקודש. נכון? איך מתייחסים לספר קודש? וזה... משפיע על כל מהלך החיים שלך, לא רק על ידיעת ההלכה הזאת בהלכות שבת, שבעזרת השם לא תפגוש אף פעם בחיים שלך. כן, שלא יהיה שרפה, ולכן...
כל הלכות זה ככה.
כן, זה בשלב יותר. זה יותר להגיע לנשמת הדאורייתא. כאילו, לתוכן הפנימי שמעבר לפנימי.
לא, באיזה שלב אני אומר שהשם מלמד אותי? גם בשלב הראשוני?
כל הזמן.
כל השלב הראשון...
איך היה, כמו שהוא אומר, סיני היה לומד את המשנה הזאת? שהספרים הקדושים, יש למשנה אינטרס שהם לא יישרפו, נכון? למה? כי הוא כזה. הוא, אם הוא היה כותב את המשנה, למה הוא היה כותב הלכה כזאת? כי זה אינטרס שלו. אז לכן הוא תקוע בראש הזה, בטח האינטרס, שאתה יודע, כן, כל דבר אסור להציל מהשרפה. שכל החסים של אדם יישרפו לא מעניין אותי, אבל השני המוגן. כאילו מה שייך לקיסר, חייבים להציל. כאילו, ראש כזה, כן...
ללמוד 1,000 פעמים, דף אחד 1,000 פעמים, נכון? לא, ללמוד פעם אחת 1,000 דפים, ויותר קשה זה ללמוד 1,000, כאילו, דף אחד 1,000 פעמים,
יעני. כן, כן, כן.
זה השם הזה.
קיצור, כל דבר אפשר לתפוס את זה מאוד מאוד בלבוש החיצוני, וגם השם ישמור, אפילו בצורה של להקנית, כן, וכן, לצערנו יש כאלה, לקנטר. כל דבר בלמצוא את ההפוך, כאילו, בראש כזה של... אתה אפילו, לא יודע, איך מתחילים ליישר לבן אדם את הראש. אבל זה מאוד קשור. בעזרת השם, אנחנו עוד רגע נגיע לנקודה הזאת. אז יש לנו פה עוד נקודה חשובה מאוד של ביטחון, שכשאדם יושב ולומד תורה, בסדר? הוא בוטח בשם יתברך, שילמד אותו תורה. ואז בעבור אבותינו שבטחו בך, ותלמדם חוקי חיים, כן, תכננו ותלמדנו. גם אנחנו מתיישבים ללמוד תורה, אנחנו בוטחים בך. מכירים את הסיפור של החפץ חיים? חפץ חיים פעם אמר, משל, כמו שהיה יהודי, שהיה צריך כסף, ולא היה לו. והוא ניסה ככה להשיג מפה, להשיג משם, שום עבודה, לא החזיק, היה צריך הרבה כסף, לא היה כסף. קיצור, ניגש יום אחד אחרי תפילה בבית הכנסת, ניגש לעשיר של העיירה, הוא אומר, תשמע, אני נבח, מסכן, הבת שלי התחתנת, ואין לי כסף, ופה ושם, אתה יכול לעזור לי? הוא אומר, בשמחה רבה. הוא אומר, אני עכשיו פה בבית כנסת, אני לא מביא איתי את כל הכסף ואת הצ'קים ואת כל הדברים. תבוא אליי למשרד, בטלפון המשרד שלי, 10 בבוקר, ובעזרת השם. טוב, מצוין. ייצור מגיע 10 בבוקר, הבן אדם, אתה יודע, גם כזה מפנה לו כמה דקות שיבוא, הבן אדם לא פה. מעניין, אנשים בדרך כלל, אתם באים לא לשלם, לקחת כסף, הם כן באים בזמן, אבל לא קרה. 10, 10:05, 10:10, 10:15, טוב, אני לא יושב, חכה לו פה, אז יאללה, חוזר לעבודה, הבן אדם לא הגיע. יום למחרת, בתפילת שחרית, הבן אדם שוב שם, תופס אותו אחרי התפילה, שמע, הבת שלי וזה, ואני צריך כסף, ואני צריך... חיכיתי לך, מה? אז תבוא היום ב-10. 10, לא נוח לך, עדיף לך 11? לא, 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 10 זה טוב. יופי, אז תבוא ב-10. ייצור, עוד פעם 10, הוא לא שם, 10:15, עוד פעם. יום למחרת, אותו סיפור, מה הבן אדם? אומר החפץ חיים, בדיוק ככה אנחנו נראים. באים כל בוקר, אהבת עולם, ריבונו של עולם, תחננו, תלמדנו, ותן בליבנו בינה להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות באהבה. נו, אז יופי, קבענו בעשר. איפה הוא? לא שם. הגמרא נשארת לבד. מחכה לו, עשר, עשר וחמישה, עשר ועשרה, הוא לא פה. יום למחרת, הוא עוד פעם שם. ריבונו של עולם, וערב נא השם אלוקינו, דברי תורתך, שיהיה מתוק. תפתח, תראה איזה מתוק. ביקשת, קיבלת, אבל הוא שכח לפתוח, אז הוא עוד לא בדק אם זה מתוק או לא. הוא ביקש שמפורש, שישלחו לו דליברי את המהדורה המתוקה. יופי, אז עכשיו תפתח את זה ותאכל. תבדוק שזה אכן מתוק, לא. רק יום למחרת, הוא עוד פעם שם. הוא יפתח ליבנו בתורתו, וישם בליבנו אהבתו ויראתו. תפתח את הסבר, יפתח לך את הלב, מה קורה, מה? אבל יום אחרת הוא עוד פעם שם. כן?
זה חוזר
לך. קרה לי. למי לא?
כן. אומר חפץ חיים, ככה זה. זה שאנחנו באים ומבקשים, זה מצוין. ואנחנו, אתה יודע כמה פעמים אנחנו חוזרים על זה בתפילה, נכון? והברכה הראשונה, ואז באהבת עולם, ואז באלוקיי נצור. עוד פעם חוזרים על זה, נכון?
פתח ליבי.
פתח ליבי בתורתך ובמצוותיך, תרדוף נפשי. שפתח ליבי בתורתך, ועוד פעם מבקשים, מבקשים, מבקשים. ארבע פעמים בתפילה אנחנו מבקשים את הדבר הזה. ואז תכלס, נו, אז יופי, תתחיל, תנסה. אני מוכן לתת, אבל תביא את הכלים, תביא את ה... איי, איי, איי. טוב, זה וורד חריף של החפץ חיים. אבל זה באמת, כשאדם מתיישב ללמוד, זה ביטחון בשם יתברך. ביטחון בשם יתברך, כשאדם מתיישב ללמוד, הוא בוטח בשם. אפשר אולי באמת עוד מהלך, וזה בוא נחבר את זה ככה, מפסח לשבועות. כשעם ישראל באים ביום של, כן, פסח, ביום של שבועות, מתן תורה, והם מכריזים נעשה ונשמע, הם לוקחים סיכון מאוד גדול, נכון? יום אחד, צדוקי אחד פוגש את רבה, האמורה רבה, יושב ולומד, ותוך כדי הוא יושב על האצבעות שלו, ואבק כמה יצדמה, ויורד דם, פשוט לא שם לב, מרוב שהשקוע במה שהוא עושה, שקוע בלימוד, הוא לא שם לב שהוא יושב על האצבעות של עצמו, ופוצע אותן, וככה ירד לו דם מהאצבע. אומר לו אותו צדוקי לרובה, אמא פזיזה, אמא פזיז, דקדמיתו פומייכו לאודנייכו, עדיין בפזיזותייכו קיימיתו. אתם עם פזיז, שהקדמתם פיכם לאוזניכם, אמרתם נעשה ונשמע, לפני ששמעתם איזה עסקה מציעים לכם, עדיין בפזיזותייכו קיימיתו, אתם עדיין עם אותה פזיזות שלכם. הנה, אתה רואה, אתה מופרע על השכל, כאילו, מה אתה עושה? מה? תבדוק, רגוע, שלווה, מה? להוטים אחרי התורה, ככה. כן, בעצם הטענה של הצדוקי היא טענה חזקה. מה הוא אומר לו? בא אליך מישהו, אומר לך, סתום את האף, תעצום את העיניים, יופי, עכשיו תפתח פה גדול גדול גדול, אתה פותח? לא נראה לי שכדאי, כן? איך אתה יודע מה הוא ידחוף לך שם, השם ישמור ויציל, כן? אתה ככה, אתה בטוח, מה אתם עושים? בא מישהו אומר לכם, כך, מה, אבל מה יש שם? לא משנה, כך. אתה לא יודע מה הוא הולך ידחוף, אתה לא יודע מה הוא שם לך שם. מה אתה, מה, מוכר לך חתול בשק, מוכר, לא משהו אחר, לך תדע מה יש שם בשק. לא, קח את זה הליבר.
תלוי מי זה.
זה בעצם הנקודה, עם ישראל, אתם ככה, איפה, איפה? איך אתם עושים דבר כזה? כך, או, הצדוקי שואל את רבה. הוא אומר לו, אמא פזיזה, אתם אמא פזיז, שהקדמתם פיכם לאוזניכם כשאמרתם נעשה ונשמע, עדיין בפזיזותייך וקיימיתו, אתם עדיין עם אותה פזיזות, עד היום. מה עונה לו רבה? רבה עונה לו. רבה אומר לו, אתון, דסגיתון בקלקלתה, אתם הולכים בדרכים מקולקלות, כתיב בחור, סלף בוגדין ישדם. ענן דסגינם בשלימותה, אנחנו הולכים בשלמות ותמימות, כתיב בן, תומת ישרים תנכם. זאת אומרת, אנחנו הולכים בישרות, תומת ישרים תנכם, אתם הולכים בגלקול, סלף בוגדים ישדים. אז יש תשובה כזאת, אומר לו, תשמע, אני טוב, אתה רע. לפעמים צריך לענות את זה לבן אדם, אבל פה במקרה הזה, מה הוא עונה לו? אז רש"י מסביר מה זה ענן דסגינם בשלמותה, בטוחים אנו, באהבתו אותנו, שלא יתעיננו דבר שאיננו יכולים לעמוד בו. מה זה יתעיננו? מלשון מטען. אנחנו בטוחים באהבת השם, שהוא אוהב אותנו. בטוחים אנו באהבתו אותנו, אנחנו בטוחים שהוא אוהב אותנו, ובטוחים באהבה הזאת שאפשר להסתמך עליה, בטוחים אנו באהבתו אותנו, שלא יתעיננו, לא ישים עלינו מטען, שאיננו יכולים לעמוד בו. ולכן, איך אמרת מקודם?
תלוי מי.
תלוי מי. אם באמת מישהו זר מגיע עכשיו ואומר לי, תפתח את הפה גדול, אני לא אפתח. לא יודע מה הוא רוצה זה. אבל אם זה מישהו שאני לא רק אוהב אותו, ולא רק שהוא אוהב אותי, אלא אני בטוח באהבה שלו אליי, אני מוכן. אני מוכן להתמסר, אני מוכן להישען עליו, אני מוכן לפתוח את הפה, מה שהוא ייתן, זה בטח משהו שהוא טוב בשבילי. אני יודע, יכול להיות שזה מר או חמוץ ברגע הראשון, אבל הוא בטח יהיה טוב בשבילי. היסוד של מתן תורה, היסוד של קבלת התורה, היה זה שבני ישראל בטוחים אנו באהבתו אותנו. אתם ראיתם, רש"י על המקום, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ראיתם את כל התהליך שעשיתי לכם עד היום. האם אתם מוכנים לראות את מה שקרה, להבין שבאמת השם אוהב אותנו, השם בחר בנו, לקחת את הסיפור של פסח ולהסתמך עליו, להישען עליו ולהגיד, אתה יודע מה? אם הוא עשה איתנו כל כך הרבה טוב, בטח הוא זה לטובתנו, אנחנו הולכים על זה. בסדר? וזה בעצם הסיפור של מתן תורה. עכשיו, פה נדרשת עבודה. לקחת את הסיפור של פסח ולהפנים אותו, עד שמכוח ההפנמה של האמונה להגיע לביטחון. זה בעצם, כמו שדיברנו פה כבר כמה פעמים, ביטחון זה להסתמך על האמונה, נכון? אני יודע שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. אני יודע ש-40 יום קודם יצירת הוולד נגזר, בית פלוני ניפלוני, שדה פלוני ניפלוני, בת פלוני ניפלוני, כן? גם אישה, גם עבודה, גם מקום מגורים, נגזר משמיים מראש. אני יכול לסמוך על זה? השאלה, כמה האמונה שלך חזקה? נכון? כמה שהאמונה של הבן אדם יותר חזקה. האדם הולך לקניות בערב שבת. עכשיו הוא הולך והוא יכול לקנות הכל, כי הכל משמיים, וכל המזונותיו של אדם קצובים לו מראש שנה לראש שנה, חוץ ממזונות שבת ויום טוב, מזונות והוצאת בניו לתלמוד תורה. האם אני יכול לסמוך על זה או לא? אז אתה רואה בן אדם שדיברנו, הרפנו כבר את המשל הזה, שעומד בחנות והוא לא לגמרי בטוח. אז בוא נפרק את זה מכיוון אחר. תיגש לבן אדם הזה, תגיד, שמע, אתה עושה קניות עכשיו בשבת? עליי. עליי. אני משלם לך מה שאתה קונה. מה הוא יעשה? לא, אז תלוי מי אתה. תלוי מי הוא. ותלוי איך הקשר ביניכם עד היום, נכון? יש בן אדם שבאמת יקנה באמת בלי חשבון. יש בן אדם שאתה רואה איך אתה קונה כמו רגיל. מה? תשמע, לפעמים הוא עושה דחקות, אני לא יודע כמה אפשר לסמוך עליו, כאילו, יכול להיות שהוא יעמוד שם ויגיד, וואי, הנה תראו את הקטע, הוא מגיע, הוא בטוח שהייתי, כן? אתה עוד תהיה למשל ולשנינה, בדיחת השנה, אז ירוץ, הדבר הקטע הזה, כן? ווירלי זה יהפוך להיות, כן, יכול להיות אלף דברים, נכון? אתה לא, מה בעצם השאלה? האם הבן אדם באמת יכול? ניגש אליך את דלפון, שאין לו שקל לנשמה, והוא אומר לך, תקנה על חשבוני. אתה לא קונה, למה? הוא רוצה, אני מאמין לו שהוא רוצה, אבל כמה הוא יכול? בסוף אני אעמוד שם, אני רואה את המשך שפתיים, וואי, הוא היה בטוח שזה מקסימום 300 שקל, והוא לא חשב שזה 3,000 שקל, נכון? קורה, אז יפה, אם הוא מוגבל, אתה לא יכול לעשות את זה יותר מאשר הסכום שהוא יכול לתת, למרות שהוא מאוד רוצה לתת. יש לפעמים שהוא באמת יכול לתת, אבל הוא קמצן. ולכן כשהוא אומר לך משפט כזה, אתה יודע, הוא היה בטוח בלי הגבלה, אבל הוא שכח לשים שם את הכוכבית. כן, שזה לא כולל ולא כולל וכן כולל, נכון? זאת אומרת, יש פה המון שאלות, אני מאמין לו, אבל האם אני יכול לבטוח עליו? בסדר? ביטחון זה לחזק את האמונה. כמה שאני יותר מאמין לו, למשל, בואו נחזור לדוגמה הזאת של חז"ל, אני צריך, כן, להאמין שהקדוש ברוך הוא יש לו את כל הכלי הכסף ולי הזהב, שיש לו את כל הכסף בעולם, להאמין שהוא יכול להביא לי את הכסף על הדבר הזה, להאמין שגם כשגמרא אומרת לנו משהו בשם השם, לחז"ל יש את הסמכות להתחייב בשמו. יש להם ייפוי כוח. כי אם אין להם ייפוי כוח, אני אגיע לקדוש ברוך הוא עם הצ'ק שהם חתמו, יגיד מי זה. הם חתמו לכם, מה אתה רוצה ממני? כן? אז אני צריך להאמין שכשחכמים בגמרא, חז"ל אומרים שכל הוצרתיו של אדם, חוץ מיצירת שמה, לבוא עליי ואני פורע, אז הם חותמים לך לבוא עליי ואני פורע, אבל הקדוש ברוך הוא באמת פורע את מה שהם חתמו עליו. שיש להם ייפוי כוח ממנו לחתום. בסדר, אתה מבין? אז זה בעצם אמונה בתורה שבעל פה. אמונה בחכמים. יש פה כמה וכמה שלבים של אמונה שאנחנו צריכים לחזק כמה ברגים עד שהמערכת תעבוד. כך זה בעצם אמונה וביטחון. ביטחון זה שהאמונה כל כך מחוזקת שאני יכול להישען עליה, כי מה פירוש? אם הוא שמאוד אוהב אותי ויש לו המון כסף ולא יעשה ממני צחוק אם אני אסמוך עליו, בא ואומר, תקנה זה עליי, אני יודע שאני יכול לקנות, הכסף יגיע. למרות שהוא לא עושה לי ככה עם החבילת שטרות מול העיניים. נכון? יש אנשים כאלה, שאתה יודע, אם זה אבא שלך, אם זה משפחה, אם זה דוד, אם זה... כן, מישהו שאתה מכיר ועובד איתו, וכבר שני, אתה יודע שזה לא אמירה סתם, באמירה באלמה. הוא אומר לך, לך תקנה עגלה לילד, הוא שמח שנולד לו נכד, זה, לך תקנה עגלה לילד, אני משלם. אתה יודע שאתה יכול לקנות, נכון? ויתר ביטחון, אתה מתקשר לשאול את הסכום, רגע, זה סכום כזה גם בחשבון, לא? אגיד לך, בטח, כן, לפחות אם אתה מתקשר, אתה לארג', אתה גם ג'נטלמן, אתה מנץ', כן? אתה לא... עכשיו מנצל, בסדר, לא משנה, נכון? הדברים האלה קיימים בחיים שלנו, שיש מישהו שאומר לך, לך תקנה עליי, ואתה מאוד כזה מאופק. ויש מישהו שאומר לך, לך תקנה, ופשוט בגלל שבטוחים אנו, באהבתו אותנו, שלא יתיננו בדבר שאיננו יכולים לעמוד בו, אנחנו סומכים עליו. שימו לב, אנחנו לוקחים את האמונה, וממנה עוברים לביטחון. העבודה של 49 ימים האלה, ימי העומר, זה לחזק את האמונה שלנו עד כדי כך שנוכל להסתמך עליה. יש איזה המון רבדים להסביר את העניין הזה, בסדר? יש איזה שם אקדת, השם הקדוש שמתגלה בימים האלה, זה השם א' חף ד' ת' מ', בסדר? זה גם העניין של הגבע עומר קשור לזה, לאקדת. מה זה השם אקדת? יש שם אלוקים. אלוקים, נכון? זה דינים. זה הקדוש ברוך הוא נותן שכר ונותן עונש, זה ההגדרה של אלוקים, וגם דיינים נקראים אלוהים, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, ראה נתתיך אלוהים לפרעו, כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שאתה תעניש אותו. בסדר, אלוקים זה מידת הדין, והקדוש ברוך הוא, גם הוא נקרא בשם אלוקים, נכון? שהוא גם נותן בעולם שכר ועונש לפי העניין. עכשיו, זה, לכן זה מידת הדין, כי שם הוויה זה רחמים גמורים, כל... שם אל זה חוזק, חזק, את אלי הארץ לקח, חזק, והחוזק שלו מתגלה שהוא נותן חסד בלי גבולות. בסדר, יש הרבה שמות, האדנות זה האדון שלי, אני מצידי מקבל עלי עול מלכות שמיים. עכשיו, אלוקים זה מידת הדין, כך רשי כותב על הפסוק הראשון בתורה, רשי השני בתורה, על הפסוק הראשון בתורה, הוויה אלוקים, הוויה זה מידת הרחמים, ואלוקים זה מידת הדין. עכשיו, כשיש לנו מצב של מידת הדין, עכשיו, במידת הדין הזאת שם אלוקים, אתה יכול להסתכל על האותיות הקודמות. האותיות הקודמות זה כאילו השורש של שם אלוקים. יש גם אותיות הקודמות לשם הוויה, שזה נמצא על המזוזה, מי שמכיר, ח, ו, ז, ו, נכון? זה שם שהוא אותיות אחרי. ויש גם ת, ד, ד, ה, ד, שזה שם אותיות קודמות לשם הוויה. שם זה מידת הדין, בסדר? כי שם הוויה זה רחמים, אז הקודם והמאוחר זה... זה... טוב, לא ניכנס עכשיו, זה, המקובלים מדברים על זה הרבה, אבל לעניין של שם אלוקים, כשאתה מסתכל על השורש של שם אלוקים, מאיפה זה מגיע? ברור שזה מגיע מרחמים גדולים. זה רחמים גדולים, רק שהם מתגלים אצלנו בצמצום, כדי שאנחנו נקבל את זה בצורה טובה. יש חבית מלאה משקה, ויש את הברז, שהוא ככה סוגר, פותח. אז השורש זה שפע עצום, כן? רק שהברז ככה מגדיר אותו כמה הוא יגיע בצורה מדויקת. אז יש לך את השם אלוקים. שם אלוקים, איך אני, השורש שלו, אתה חוזר עוד אחורה. לפני א' אין כלום, זה נשאר א'. לפני ל' חף. לפני ה' ד', לפני י', ט', לפני מם סופית, מם רגילה. בסדר, היות וזה סוף מילה, אז זה נשאר מם סופית. אז לכן זה נהיה שם אקדת. א', ח', ד', ט', מם. מם סופית. לא אומרים את השם המלא, אז לכן אומרים אקדת. אבל זה א', ח', ד', ט', מם, זה שמות, המוחין, דאימה, דקטנות. בסדר, זה אצל המקובלים, יש את זה, מכוונים את זה בכוונות. עכשיו, השם הזה נקרא, כתוב בזוהר הקדוש, ביטחו בשם עדי עד. זה גימטריה עין ד', זה א' ומם, 41, ואז חף ד' ת', חף ד' ת' יחד, 33, למד ג', בסדר? זה אם גל, וזה גם שמות, שמות המוחין דאימה לקטנות, צד ימין, צד שמאל וזה, אז יש שם גם כן אם גל, זה שתי האותיות שלא התחלפו ושתי האותיות שכן התחלפו. בסדר? הלמד ג' זה רחמים יותר, כי הם התחלפו, והאלף והמם לא התחלפו הרי בסוף, האלף הראשונה והמם האחרונה לא התחלפו, אז זה יותר דין. אז זה חלק של יותר דין, וזה חלק יותר... טוב, אני באמת לא... לא נכנסים פה לקבלה ושמות. מה?
כזה בלאדום הוא יורד הדין?
בדיוק. אז יש במחברת, במחברת, נקרא, מחברת הקודש.
זה מה שהוא אומר, אני...
כן. מחברת הקודש הוא אומר שיש מתחילת העבודה של ימי העומר, יש מיתוק של אקדת, ובשאר הכוונות הוא מתחיל משם. הוא אומר, ובהגיע היום ל"ג בעומר, התמתקו הלמד ג' ואז התחיל, כן, לא, אז זה א' מתמתקים בדרך אחרת, אבל הלמד ג' הגיע כבר לתיקון שלו. זה עיקר העבודה של ימי העומר. הנה, יש גם בני ססחר כותב שזה לב טוב. לב, זה הלמד ב' יומים הראשוניים, וטוב, שזה גימטריה 17, נכון? 32 ועוד 17, 49. נכון? זה הימים הבאים. אז עד ל"ג בעומר יש לנו עבודה על הלב שלנו. ואחר כך מגיע הטוב. זה עבודה על הטוב, ה-17 ימים האחרונים. וזה גם כן הסוד של ל"ג בעומר. בקיצור, ל"ג בעומר גם כן זה קשור לסוגיה הזאת. גילוי של שם הביטחון. אבל הדבר הזה נקרא ביטחו והשם עדי עד, זה הקדש, זה שם הביטחון. זה עבודה של הביטחון לראות שמאחורי כל דין שקורה בעולם נמצא הקדוש ברוך הוא שהוא באמת ביטחו בהוויה עדי עד, כי בקע השם צור עולמים, והקדוש ברוך הוא באמת מביא המשכה גדולה של שפע לבני ישראל, וזה הסוד של ימי העומר, זה הקדש. גם בעבודה שיותר מעשית עבורנו, אתה גם רואה את היסוד הזה. זה יסוד נפלא של הרב שטיינמן זצ"ל, שהוא אומר, בוא ננסה להבין את השאלה של אותו צדוקי. בסדר? צדוקי עומד לפני רובה, ואומר לרבה, מה אתה עושה, יושב על האצבע שלך, עם בזיז, מה הקדמתם פיכם לאוזניכם, הייתם צריכים קודם כל לבדוק מה הוא נותן לכם, לפני שאתם הולכים על זה. רגע, רגע, על מי אתה מדבר פה? זה לא בן אדם, זה הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לשים לך רגל, אתה לא תוכל לברוח מזה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך מכות, הוא ייתן. הוא הרי בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם, הוא לא צריך לתת דין וחשבון לפני מישהו.
זה שאלה כאילו, על הצדוקי.
לא, אז השאלה, כאילו, אם הקדוש ברוך הוא בא ומציע לך משהו, זה שונה לגמרי מכשבן אדם מציע לך משהו. כשבן אדם מציע, אז אתה יודע, אם הוא רוצה לעשות לי רע, אז אם אני אסגור את הפה, אני אתחמק ממנו. אם זה הקדוש ברוך הוא, והוא רוצה, השם ישמור, כן, השם ישמור, בסדר, לא שייך להגיד את זה, אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לי רע, אין, אתה באמת דפוק, כאילו, אין לך איך לברוח, אפילו השם ישמור אתה לא יכול להגיד, כאילו, מה אתה עושה? אין מי שחזק ממנו. כן, אלוקים אדירים. מה אתה יכול לעשות? כאילו, אז מה הסיפור של הצדוקי הזה בכלל? כאילו, בוא ננסה להבין את ההיגיון שלו, כאילו, מה הוא טוען? מה הוא טוען? אתם בזיזים. מה אתם צריכים לעשות? לסגור את הפה חזק, כאילו מי שם פה לאדם? או מי עשו מילם או חורש או פיקח או עיוור, הלא אנוכי השם. כאילו כל הפה שלך זה בגללו, אז...
והצד שלו הוא רואה שהיה להם אפשרות לבחור.
הוא כאילו מאוד, אתה מבין? וגם, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לעשות לנו רע, היה לוקח, בורא אותנו מראש עם חור מתאים למבוט ודופק. כאילו מה... הקדוש ברוך הוא בורא אותך, הוא שם אותך במקום שיכול להיות לך טוב, ואז הוא מטעה אותך ומרמה אותך, ושם לך פרס, כאילו. מה הסיפור, כאילו, למה שיעשה את זה? מה ההיגיון? אם הוא רוצה לתת מכות, שייתן מכות, שייצר סגי גרוף, כאילו, מה... יש פה משהו, כאילו, שהצדוקי הזה, כאילו, כל כך תקוע בקטע שאלוקים הולך לעשות לו רע, שהוא לא מצליח לחשוב בהיגיון שאין שום סברה, אין שום היגיון לחשוב שאלוקים רוצה לתת לי מצוות שאני לא אחזיק בהם מעמד, וזה לא אפשרי, כדי שהוא יוכל לתת לי מכות. כאילו, סתם אכזר, אבל הכל הוא עוד אוהב לעשות את זה בכזה קטע שאתה כאילו ונפלת. איפה הסיפור פה, אתה מבין? למה לחשוב על זה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא רוצה שהעולם יהיה טוב. העולם בעיקרון הוא מקום די טוב, כן? יש בו חסרונות, אבל יש בו המון המון טוב שאתה יכול לראות בעולם. וכנראה שהוא רוצה שיהיה לנו טוב, זה כל כך קשה לחשוב על זה, צריך להיות כזה איזה גאון מטורף בשביל להגיע לחשבון הזה. תסתכל על הבריאה, תראה איזה יופי. מה אתה תקוע בחור שלך, בטח הכל כל כך גרוע ונורא ורוצים לדפוק אותי, כאילו, תנשום, אח שלי, זה בסדר. העולם לא כזה נורא והיום. מה הסיפור של הצדוקי הזה? וגם מה רבה עונה לו? אנחנו הולכים ביושר ואתם הולכים בעקום. מי שאנחנו הולכים ביושר, תומת ישרים תנחם, אתם הולכים בעקום, סלף בוקדים ישדם. אנחנו בוטחים באהבה שלו. מה הנקודה שלו? אנחנו הולכים ביושר. אומר רב שטיינמן דבר נפלא. הוא אומר, שימו לב, בן אדם מסתובב בחיים ועושה חסד לאחרים, הוא מאמין שיש דבר כזה טוב בעולם. בן אדם שאף פעם לא עשה טובה למישהו אחר, לא מסוגל להאמין שיש אנשים טובים בעולם. אז תסתכלו על זה במציאות, ואתם תראו, בן אדם שהוא בעצמו אף פעם לא עשה טובה למישהו אחר. אם הוא עצר טרמפ למישהו, כי הוא חשב שהוא ירוויח מזה משהו. אם הוא הושיט למישהו את המלח, זה כי אני הולך להרוויח מזה משהו. אין משהו שהוא עושה בחיים בלי שהוא ירוויח, שיש לו אינטרס בסיפור הזה. כשמישהו עושה לו טובה, מה הוא חושב? וואו, מה הוא הולך לעשות עכשיו? מה הוא הולך לנצל אותי? אין דבר, למה? כי היות והוא אף פעם לא עושה טובות לאחרים, לא עולה על דעתו שיכול להיות שיש מישהו שעושה טובה למישהו אחר בלי אינטרס. זה הרי לא ייתכן. אני מכיר את עצמי. אני יודע שאף פעם לא עשיתי טובה לבן אדם. ואם עשיתי מישהו טובה, זה היה בשביל לנצל אותו. אז מה פתאום שהאחרים יעשו ככה? כאילו מה, הם משוגעים? לא, זה, כאילו, מה הסיפור שלהם? הם פריירים? ולכן, בן אדם שמסתובב בעולם, ואף פעם לא עושה חסד עם אחרים, התוצאה היא, שהוא מסתכל על העולם דרך המשקפיים של עצמו, נכון? הוא סוג של ראי. והוא אומר, בטח גם כולם רוצים להרוויח משהו. ואז מה קורה? כל מי שעושה לו איזה טובה, הוא יושב ומחפש איפה האינטרס של הבן אדם. עכשיו, מה שקורה שכשאתה מחפש, אתה גם רוצה. זה בדרך הטבע. וגם אם הוא לא ימצא משהו באמת, אז כי הוא רצה לראות טוב בעיני אשתו, הוא רצה לזה, רצה להרשים, הוא רצה, בטח רצה לבקש משהו, בסוף הוא שכח. אתה מבין, יש משהו? אבל אם מישהו אומר לך בוקר טוב, עם חיוך, הוא בטח רוצה הלוואה. וכך עבד, בהמשך הוא מגיע לבקש, כן? זה כזה, הכל נהיה, אתה כבר מחפש איפה, הוא בטח רצה שאני אביא לו סידור, הוא בטח רצה ש... הראש מתוכנת כבר בראש כזה שהכל אינטרסים. ואז ברגע שהראש מתוכנת על הכל אינטרסים, אז הכל ככה. כשבן אדם חי בעולם כזה, שכולם כל הזמן מנצלים את כולם, הוא לא מסוגל להאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לו משהו רק לטובתו. בטח אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי משהו, יש לו פה איזה אינטרס, יש פה איזה פצצה קטנה שתמונה בסיפור הזה, יש פה איזה חתול בשק, משהו. אז זה לא הגיוני. אין שום היגיון בדבר הזה, אבל הוא לא מסוגל. היות והוא עצמו מעולם לא עשה טובה למישהו אחר, הוא לא מסוגל לחשוב שיש טוב בעולם שלא מנסים להשיג משהו. קדוש ברוך הוא כזה בריאה גדולה כדי שבסוף הוא ירוויח משהו. נכון, 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 יש אנשים ששנים ומשקיעים, שהולכים לך מתנות ובסוף נותנים את המכה. יש את הראש הזה שתמיד נמצא? לעומת זאת, מה קורה עם יהודי שנמצא בימים האלה, בין האמונה הגדולה של ליל הסדר, לביטחון של חג השבועות. ובימים האלה הוא משתדל לשפר את עצמו ולהיות טוב כלפי אדם אחר. זה יכול להיות במעשים, זה יכול להיות בדיבורים, ואפילו במחשבה. בסדר? לחשוב טוב על מישהו אחר, ואיש את רעת רעהו, לא תחשבו בלבבכם, אומר הפסוק בזכריה. אפילו לא לחשוב רע על מישהו אחר, לחשוב טוב, לדון מישהו לקו זכות. הבן אדם הזה מוכיח, דבר ראשון לעצמו, שיש טוב בעולם. הנה, אני עכשיו... נתתי לבן אדם מים, הוא אפילו לא יודע שאני הבאתי לו את הכוס. הוא לא זכר, הוא לא אמר תודה, הוא לא ראה, הוא לא שם לב, הוא לא שם לב שזה אני. אבל אני דאגתי למישהו אחר בלי שאף אחד שם לב. רגע, אז מה האינטרס? אין אינטרס. אני רוצה להיות טוב, אני לא מושלם. יש בי עדיין 99.9% רע. אבל עדיין יש בי נקודה אחת של טוב שהיא טוב אמיתי. אני מרגיש טוב עם להיות טוב לאחרים. כן, זה נחמד להיות טוב, כיף להיות טוב, טוב. הדבר הזה גורם שכשהוא רואה אנשים אחרים עושים דברים, הוא אומר, תשמע, 99.9 הם אומנם רעים, אבל יש טוב בעולם. ואז הוא יכול להבין שהקדוש ברוך הוא עושה טוב. וכשהקדוש ברוך הוא בא ומציע לנו תורה, הוא אוהב אותנו, הוא רוצה שיהיה לנו נחמד, מה קרה? לעומת, שימו לב מה קורה, כשבן אדם עושה את המעשה הטוב הכי קטן שיש, הוא נהיה ראוי לקבל תורה. עוד פעם, כמה שהוא יעבוד על זה יותר, זה יתחזק אצלו יותר. השריר הזה שנקרא, יש טוב בעולם, מתחזק אצלו, איך? על ידי שהוא עצמו עושה טוב לאחרים, אז הוא אומר, כמו שאני עושה טוב לאחרים, גם אנשים אחרים עושים טוב לאחרים. לא כולם, לא תמיד, לא כל הזמן. הוא לא נהיה פתאום תמים, כן? הוא יודע מה שיש בעולם המון המון רוע, אבל לאט לאט הוא רואה יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב.
גוי לא מצליח להבין את זה.
פה מגיע נקודת הוויכוח של הצדוקי עם רבא. מה הצדוקי אומר לו? איך אתה, מה זה? מישהו אומר לך משהו, הוא בטח הולך לדפוק אותך, איך אתה מעיז לפתוח את הפה? מה אתם מקדימים פה לאוזן? פזיזים, איזה... כאילו, אין מצב שחשבת. פזיז אומר אדם שלא חשב. אין מצב שחשבת. אם היית חושב, היית אומר, מה פתאום? בטח דופקים אותי פה. אומר לו רובה, הבעיה שלך שאתה חושב שלא חשבתי, אם הייתי חושב, הייתי מגיע למסקנות שלך. לא. אני פשוט אדם ישר. ותומת ישרים תנחם, התמימות שיש לי בתור אדם ישר, היא מנחה אותי. אני סגינה בשלמותה, אני הולך בשלמות. אני עושה טוב לאחרים, ואני יודע שיש טוב בעולם, ולכן אני יודע שגם הקדוש ברוך הוא טוב, אז אני סומך עליו. חשבתי עד הסוף, ולכן אמרתי כן. ואתה, אתה יודע מה קורה? סלף בוגדים ישדם. אתה משקר על אחרים בסלף, ואתה בוגד באחרים, מילה שלך היא לא מילה, וזה עצמו גורם לך את הנזק. אתה יודע מה הנזק הראשון אומר רב שטיינמן? שאתה כל היום פוחד. כי לחיות כמו הגוי הזה, זה לחיות בעולם מאוד מפחיד. אין טוב בעולם. יש כל הזמן רע. אין דבר כזה שאתה יכול להיות רגוע ולשבת על הכיסא, בלי להיות כל הזמן דרוך. כולם כל הזמן רק באים לדפוק אותך. אשתך התחתנה איתך כי היא מנצלת אותך. הילדים שלך הם רק פה בשביל לבעוט בך בהמשך. אחים ואחיות, אבאים, אין טוב בעולם. אין מישהו שאתה יכול לישום עמוק ולהרפות. אתה לא מסוגל. הוא אומר, החיים בתור הצדוקי הזה, הם חיים מאוד מאוד אומללים. ופה יש לנו עבודה מעשית. בסדר? זה שינוי תפיסה מאוד מאוד רציני בתוך הלב. אבל את השינוי תפיסה הזה אנחנו עושים על ידי עבודה מעשית. מה עבודה מעשית? לעשות חסד למישהו אחר בלי שהוא ישים לב. בסדר? זה יכול גם להיות בבית, זה לא חייב להיות אנשים זרים, אלא, טוב, יש כאלה שלא יגדירו חסד לשטוף כלים, אבל נניח שיש עכשיו כלי בכיור, ואתה שוטף אותו, ואשתך אפילו לא תשים לב שהיה את הכלי הזה בכיור. בסדר? אחד הילדים יכניס את זה, ואתה שטפת, והיא תקום ולא תשים לב. ואתה עושה את זה מתוך, כאילו, אתה לא, אתה עייב, אתה לא מחויב, אתה לא... חסד. חסד אפשר לעשות גם בבית. רבי חיים ויטל כותב שעיקר החסד זה בבית. כן, הוא אומר שכשאדם מגיע לשמיים, היה לו הרבה חסדים שהוא עשה. דבר ראשון שבודקים, הוא עשה חסד בבית. אם הוא עשה חסד בבית, בודקים גם מה הוא עשה בחוץ. אבל אם הוא לא עשה חסד בבית, לא סופרים בכלל את מה שהוא עשה בחוץ. כך כותב רבי חיים ויטל. זאת אומרת, והאדם כאילו, זה קשה, קשה מאוד, החסד הכי קשה. זה קשה גם כי לא מקבלים מחיאות כפיים, וגם זה קשה כי אדם מרגיש שהוא עושה חסד עם עצמו. ועם עצמו אי אפשר לעשות חסד.
גם מתרגלים בסוף.
נכון, יש בזה כמה סיבות, אבל ככה זה. אבל בן אדם עושה חסד, או אפילו בבית כנסת. בסדר, אתה מגיע לבית כנסת, אתה רואה שיש שם כוס קפה, בקיור וזה. זה לא בית כנסת שלך, בסדר? בשטיבלך. כשאתה לא עושה עכשיו בבית כנסת שלך, זה עוד פעם חסד עם עצמך. אבל כשאתה מגיע לשטיבלך, אתה מגיע לזה, ואתה שוטף את הכוס הזאת. בשביל מי? לא יודע, מי שיבוא אחריי. אתה מרוויח מזה משהו? מישהו יראה מזה, יגילו, יפרגנו לך? כלום, אפס. ואתה עושה טוב למישהו אחר. להכין כלי נטילת ידיים.
שוטף את זה בגלל שפעם
בא
מישהו אחר
שטפה. יש בזה משהו, אבל אני אגיד לך מה, אצל הגויים, יש ביטוי כזה, אבל אצל הגויים כשמדברים איתך לעשות טוב לעולם, מדברים איתך כל מיני שפה כזאת של קרמה וכל מיני מושגים כאלה, כאילו שזה חוזר אליך ודברים כאלה. אצלנו ביהדות, זה מאוד נדיר, הדיבור הזה. אני לא אגיד זה לא קיים בכלל, כי ארון ספרים שלנו כל כך גדול ואני לא יודע את כולו. אפילו לא את רובו ואפילו בקושי, גם מקצתו אני לא יודע. אבל אני לא זוכר שיש מרבותינו מי שמדבר בסגנון כזה של אתה עשה חסד, וזה ישתלם לך, כי זה יחזור אליך.
הנה, זה לא שלח לך בכלל פני המים, כי ברוב
הימים תמצא. יש את זה, אבל השאלה איך מסבירים שאתה פסוק גם כן. אבל הגישה הזאת של קרמה, ואתה יודע, אתה עושה טוב, והטוב הזה חוזר אליך, והכל פחות נמצא.
פחות נמצא.
הרעיון שלנו זה, אתה עושה טוב, כי אני דבק ביוצר הטוב. והקדוש ברוך הוא יצר אותנו ולדמו צורה ליוצרה, ולכן אנחנו עושים חסד. שימו לב, אני רוצה רק לחזור למסגרת שלנו. ראינו אמונה גדולה. בליל הסדר קיבלנו כולנו אמונה גדולה מאוד. ויופי, כמו שביקשנו באהבה רבה, באהבת עולם, ועכשיו צריך לקחת את זה לביטחון. כדי שנגיע בעזרת השם לחג השבועות, ונוכל לעמוד כולנו ולהגיד נעשה ונשמע, ובאמת לקבל את התורה באהבה, בהתמסרות, להישען על השם יתברך, כמו שדיברנו כבר ביום הולדת של רבי נחמן, הנקודה הזאת של ההישענות, להישען על השם יתברך. איך עושים את זה? פה ניתנו לנו 49 ימים. זה הרבה זמן, 49 ימים. אבל זה גם קצת זמן. כי לעשות כזה שינוי בתפיסה זה עבודה מאוד גדולה. אבל יש בימים האלה, כותב רבנו הרמח"ל, סגולה מאוד מאוד גדולה. שבימים האלה, מה שבדרך כלל לוקח המון המון עבודה, אפשר לעשות בימים האלה. מה העבודה שלנו בימים האלה? לנסות להיות טובים. במשהו, בפרט. תהיה טוב. למישהו, משהו, במחשבה, בדיבור או במעשה, לעשות נקודה של טוב. ולראות, וזה יגרום לנו להבין שיש טוב בי, יש טוב בעולם, וגם השם יתברך הוא טוב. ואז אנחנו מסוגלים לבוא ולהגיד בפה מלא, כן, אנחנו נעשה ונשמע, אנחנו סורכים לקדוש ברוך הוא, בטוחים אנו באהבתו אותנו. כן, הוא טוב, ולכן הוא רוצה שיהיה לנו טוב. זה גם הגיוני! כן, הרב, פתאום ההיגיון נפתח. כי עד עכשיו הרגש לא נתן להיגיון להיפתח. הכל רע, חייב להיות שזה רע. אז איך זה רע? לא יודע, אבל זה בטח רע. כן, הוא ראש כזה, כן, זה הראש של הגוי, של אותו צדוקי. ופה לא, הכל טוב. הכל טוב, הקדוש ברוך הוא טוב, הוא מוביל טוב, הוא ברא את העולם לטובתנו, וזה הולך למקום טוב. ובעזרת השם, הטוב הזה עוד יתגלה, ולכן אנחנו יכולים לסמוך עליו, ובאמת להגיד נעשה ונשמע. כך באמת מסביר, כך אפשר להסביר, באמת את המהלך הזה שיש לנו אמונה וביטחון, וזה גם הסיפור של תלמידי רבי עקיבא. כי תלמידי רבי עקיבא, שבימים האלה מתו, איפה לא נהגו כבוד, זה בזה. הדברים האלה מגיעים מקינה, משנאה, כל הדברים האלה. אך גאון מבין למסביר, בביאור לסבא דבי אתונה, על
המ... היו צדיקים.
הם היו צדיקים, ובעניין של המידות היה בהם פגם, בעניין הזה, והפגם הזה שהיה להם במידות, כן, השם ישמור, הפגם הזה שהיה להם במידות גרם שהם לא יוכלו להיות מקבלי תורה. למה? טוב, אז תמיד אתה אומר, הם אמורים להעביר את התורה לדור הבא. אם הם יעבירו את זה בצורה, בכלים מקולקלים, מה יהיה לנו? איזה בית מדרש של מושחתים שיודעים תורה. אבל מה? הנקודה היא גם יותר מזה. כי לקבל תורה חייבים לחיות עם ביטחון. איך חיים מביטחון אמרנו? כשאתה מוכן לעשות טובה למישהו אחר. תראו איך הגאון מבין למסביר את זה. אני מדלג, אני לא אראה את כל הלשון שלו. הוא מדבר על הגמרא ביומא. הגמרא ביומא דפתת עמוד ב' אומרת ראשונים עדיפה או אחרונים עדיפה. בסדר? הוא מדבר חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. בסדר? מי עדיפים? הראשונים או האחרונים? בית ראשון או בית שני? ואמרו, אומרת הגמרא שם, ראשונים עדיפה. הראשונים, מה היה הסיפור שלהם? הם היו עוסקים בתורה, היה בהם עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אחרונים היו עוסקים בתורה, והיה מצוות והכל, אבל היה ביניהם שנאת חינם. נכון? ככה אומרת הגמרא. אז הוא אומר, מי עדיף? אומרת הגמרא, הרבה האחרונים עדיפה, לעסקי בתורה. אז הם עסקו בתורה, הם אומרים להיות יותר טובים. אומרת הגמרא, תנו עיניכם בבירה. תסתכלו על בית המקדש, חזר או לא חזר? לראשונים, הם חטאו בעבודה זרה, גבולי הרד, שפיכות דמים, חזר להם בית המקדש תוך 70 שנה, אומרת הגמרא. לעומת זאת, האחרונים, היה להם תורה, היה גמילות חסדים, היה הכל. אבל מה? היה בהם גם שנאת חינם. גמילות חסדים היה, אבל שנאת חינם היה. כן, זה לא סדירה. ובכל זאת, ואתה רואה, תנו עיניכם בבירה, איך הוא אומר, יש המון המון חסד, מעט מאוד רחמים. בסדר? יש ארגונים שלמים שבנויים ככה, כן, של חסד, חסד הם עושים. השאלה אם אתה מרגיש את הבן אדם, את האמפתי, כאילו, מרגיש את הכאב שלו, רק עוזר לו. הסיפור של המלבין שיניים לחברו, י' ברכות, טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אומר ראשונים, נתגלה אבונם, אומר הגאון מבין לה, נתגלה קיצם. אחרונים שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. והטעם, מסביר הגאון מבין לה, כי הראשונים היו מעשיהם הטובים, התמונים. זאת אומרת, הם בפנים היו טובים, ואבונותיהם גלויים, עבודה זרה גילוי הרי שפיכות דמים, כי ליבם היה טוב. הלב שלהם היה טוב. והאחרונים, אומר האלה של בית שני, שהיה להם תורה ועבודה וגמילות חסדים, אבל היה שנאת חינם, להפך. הפנימיות שלהם הייתה רעה, והחיצוניות שלהם הייתה טובה, ורחמנה ליבה ביי. והקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, והשם יראה ללבב, כמו שהוא מביא מהגמרא בסנהדרין קובב עמוד ב', שהרחמן עלי בבי והשם יראה ללבב. ואמרו, הוא ממשיך הגאון מבין לה, ראשונים שהיה בהם עבודה זרה, גילוי הראיות שהפיכו דמים. אלא שתלו ביטחונם בקדוש ברוך הוא. וזה לשון הגמרא. היה בהם עבודה זרה, גילוי הראיות, אבל היה להם ביטחון. נמצא, אומר הגאון מבין לה, כי מעשיהם רע מאוד, שכולם עבודה זרה, גילוי הראיות שפיכו דמים, ביהרג ואל יעבור עבירות חמורות שבתורה. וליבם היה טוב מאוד, שמעלת הביטחון על כולם. וואו. ולכן למרות שהמעשים שלהם היה רע מאוד, יהרג ואל יעבור. מה?
מאוחדים?
הם גם מאוחדים, זה בא לידי ביטוי. כן, אבל היה מעשים רעים מאוד, אבל הפנימיות, הלב שלהם היה טוב, כי היה להם ביטחון בשם יתברך, ומעלת הביטחון על כולם, ואחרונים, בית שני, עסקו בתורה ובגמילות חסדים, ובפנימה חרבה, מפני שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם וכו', לשון הגמרא שם. מסביר הגאון מבין לה. והוא, אומר שנאת חינם, זה מחוסר הביטחון. איך חסר להם ביטחון בשם יתברך? שכל הקנאה והשנאה ממנו. אבל למה בן אדם מקנה במישהו אחר? כי אין לו ביטחון. למה הבן אדם שונא מישהו אחר? יכול להיות לו אמונה, אבל אין לו ביטחון. ולכן הוא שונא מישהו אחר שיש לו, מישהו אחר שמצליח. כל השנאת חינם מגיעה משם, מחוסר ביטחון, יכול להיות אמונה וחסר ביטחון. אומר הגאון מבין לה, בית ראשון, היה להם רחמנה ליצלן במעשים רע מאוד, עבירות חמורות שבתורה, עבירות הזרה גילוי עריות שפיכות דמים, יהרג ואל יעבור. אבל מה? היה ביטחון. ולעומת זאת, אחרונים, היה תורה, היה גמילות חסדים, ובחוץ הם היו מושלמים, אבל בפנים האמונה שלהם לא הגיעה עד ביטחון, ולכן זה הוביל לשנאת חינם. זה הוביל לשנאת חינם, קנאה ושנאה. אומר לכן, ראשונים הוגלו בשלוש מלכויות, כן, המלכויות שהוגלו שם, שסימן טהרה שלהם מבפנים, סימן טומאה שלהם מבחוץ, שזה כנגד הגמל, השפן, הארנבת, ואחרונים, בגלות אדום שנמשלה לחזיר, שהוא בהפך, מה הסימנים שלו, נכון, היה לנו את זה פרשת שמיני, והוא פושט תלפיו להראות סימני טהרה שלו, ושבע תועבות בליבו. וכן הוא בגלות הזאת, אומר גם אצלנו היום, יש מידתם של הערב רב, הם עושים חסד, אבל הכל זה נעשה לנו שם. הכל עם פרסום, הכל הם מחפשים פרסום. ולכן התיקון של הביטחון זה חסד בלי פרסום. אפשר לעשות גם חסד עם פרסום, כן? אבל שיהיה גם חסד בלי פרסום. משהו של חסד בלי פרסום, ודבר כזה שאף אחד לא יודע, כן? הדבר הזה באמת משנה את המנם. אבא שלי תמיד אומר את זה לגבי התענית שני וחמישי ושני, הוא אומר שזה כדאי מאוד לפעמים לצום, חצי יום לפחות, אבל שאף אחד לא ידע שאתה צם. אומר, אם אנשים יודעים מזה, וזה, אז אפילו שאשתך לא תדע. בסדר? תעשה ככה, תבוא תראה לקפה, תעשה צום של חצי יום. התרגלנו מאוד מאוד לעבודה של נעשה לנו שם. זה השפעה של הערב רב, שכל דבר צריך להיות בפרסומת, וכל דבר צריך להיות מצולם, וכל דבר צריך להיות מוסרד, ולעשות מצוות בלי שאף אחד יודע. זה באמת נקודה טוב, אני לא אכנס לזה כרגע, אבל טובה ציפורנם של ראשונים, זה הסימן תומה שלהם, מקריסם של אחרונים, שם היא לא מעלי גרה, כן? שם נמצא באמת הדבר. שימו לב אבל, שזה אותו רעיון, שבעצם אנחנו רואים אצל רבי עקיבא, אצל רבי שמעון בר יוחאי, כן? זה שני הצדדים של הדבר. רבי עקיבא ותלמידיו בהתחלה, זה תורה שהולכת לסיטרא דסמלא, כן? שהולכת למקום כזה של תורה בלי ביטחון, בלי אמונה בשם יתברך. שמגיע עד ביטחון, ולכן היא מובילה לקנאה ושנאה וחוסר כבוד זה לזה. לעומת התורה של רבי שמעון בר יוחאי, שענן בחביבותא תליא מילתא, כך הוא אומר בזוהר הקדוש, אנחנו תלויים באהבה, הסוד שלנו זה אהבה, אנחנו אוהבים אחד לשני, מפרגנים אחד לשני, וחבורת הקדישתא הזאת, שבנויה על אהבה, אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל ואהבת החברים, זאת באמת האהבה שתחזיק, זה הדבר שמחזיק, כי אז באמת יש ביטחון. כשהם מתוך אמונה, מגיעים לביטחון, מגיעים באמת לקבלת התורה בשלמות. השם יעזרנו, השם
יעזרנו. איך יכול להיות שיהיה עבודה זרה עם ביטחון?
לא, בלי ביטחון. אתה מדבר על הדור הראשון?
לא, כתוב שדור ראשון היו עובדי עבודה זרה ועדיין היו בוטחים.
היה עדיין בוטחים
לשם יתברך.
מה, למרות שאני עובד עבודה זרה?
כן, כן, כן.
היה בזה חוכמה גדולה.
היה בפנימיות.
מה, אני משתחווה לפסל ואני אומר שאני בוטח לך?
זה באינטרס כזה, יש בזה חוכמה.
הם עשו את זה כי זה היה אופנתי.
תראה מה זה אומר כלל היום, כמה זה חשוב.
זה מהאופנה, אז עשו את זה, אבל זה לא היה באמת חיבור פנימי לעבודה זרה.
מהלך מדהים מאוד.
אבל תראה כמה היום זה יכול להועיל אם היו באמת מתנהגים
ככה.
מי איתנו ערבי?
אתה יודע כמה אנשים מתחברים בשביל זה בקדושה? אתה יודע, זה משהו טוב.
אני אומר לך, אנשים למדו קריאת שמע שם בדרבי.
בבלוי. תגיד לי עוד שאלה, מה היה בזה? שנכון, נעשה ונשמע? אז זה, אמרו, לא רוצה לקבל את התורה, זה כן רוצה לקבל את התורה, נכון?
כן.
מה הקטע שלך? שהם כאילו...
מי הגויים?
אלוקים ניגש אליהם בסוף.
כן. זאת אומרת, פה צריך להבין משהו. זה לא היה ביום אחד הקדוש ברוך הוא עשה סיבוב. זה היה במשך 1,000 שנים. זאת אומרת, לישמעאל הייתה בחירה להכניע את עצמו ליצחק, למרות שהוא צעיר ממנו, ואז הוא באמת היה חלק מהקדושה. עשיו הייתה לו בחירה. לכבד את יעקב ולהיות טוב, לא לשקר על אבא שלו על יצחק, ואז הוא היה חלק מהתורה. לוט, היה לו אפשרות לא להיפרד מאברהם אבינו, ואז עמון ומואב היו חלק מהתורה. זאת אומרת, זה ברור שכאילו אנחנו בשירים, בשיר של אברהם פריד, זה נשמע שכאילו ביום אחד הקדוש ברוך הוא עשה מסע דילוגים. זה תהליך של 1,000 שנה שבהם התבררו כל האומות. זאת אומרת, לבחור בתורה, לכל האומות הייתה אפשרות. כל אדם בעולם היה יכול להצטרף להיות חלק
מקבלי התורה.
בסופו של דבר הם לא רצו את זה. לוט נפרד מאברהם. הוא אומר, יפשי באברהם, יפשי באלוקיו, זה כבד לי, תן לי. עשיו אומר, מה, עכשיו להיות גם בגלות מצרים, אני בוא הולך לעשות. עשיו
זה אומה?
עשיו זה אומה, כן, הוא התפתח לאומה. אדום.
אדום.
עכשיו, כל אדום יכלו.
זה לא כאילו מדובר כמו סין, כאלה כאילו, זה לא.
זה בעיקרון התחיל כמשפחה שהפך להיות לעם.
היום אבל מה בערך?
עכשיו, הנקודה היא שעשיו, הייתה לו את האפשרות להמשיך עם יצחק אבינו, להיות כפוף אליו, ואז לקיים את הנבואה שהקדוש ברוך הוא אמר, שכן, יבוא יום, ו...